חלק שני, לכידות. פרק 4, על האחדות. כולם מדברים על אחדות, אף אחד לא מדבר על דרך. בעיצומה של הדיסטופיה הגדולה, נדמה שכולם, מלבד הפוליטיקאים, מדברים על אחדות. לא צריך להיות סוציולוג כדי להבין שסכסוך הזהויות הגדול הוא שגרם לקריסה הנוכחית, ושאחדות היא הצעד הראשון לשיקום ואולי אף לתקומה. הכמיהה לאחדות אינה חדשה. לאורך ההיסטוריה היהודית, ידוע שסכסוך מביא לחורבן בעוד אחדות מובילה לסגסוג. מושג האחדות כה מרכזי בתודעה הלאומית עד שעיקר תפקידו של נשיא המדינה, המוסד הייצוגי המרכזי של ישראל, הוא להיות סמל לאחדות הלאומית. כולם גם מבינים שמקור הסכסוך אינו נעוץ בעם עצמו, אלא במערכת הפוליטית. אם תשאלו אנשים מהי הבעיה המרכזית במדינת ישראל, רובם יצביעו על הפיצול והסכסוך בעם. ואם תשאלו עם מי הם מזדהים פוליטית, רבים יגידו שמעשו בכל הפוליטיקאים באשר הם, או שיצביעו על איזה דמות חדשה ורעננה שמבטיחה לאחד את העם. הכמיהה הגדולה לאחדות באה לידי ביטוי גם ביוזמות רבות שהופיעו במהלך המחאה ולאחריה, שמבוססים על ההבנה כי מקור הרע הוא סכסוך הזהויות, ועניינם הוא לאחד את העם בצורה זו או אחרת. אך אם כולם מאמינים שאחדות היא התרופה למצבנו הנואש, והיא מושרשת כה עמוק בהיסטוריה ובמפעל הציוני, מדוע היא נותרת כסיסמה ריקה, קלישאה, ללא ביטוי מוחשי במציאות? התשובה בגוף השאלה. אחדות העם היא סיסמה ריקה, כי אין מאחוריה פרקטיקה ברורה. האם אחדות פירושה שכולם יחשבו אותו דבר, שכולם יאהבו, יבינו או יסכימו אחד עם השני? יעשו שיעורי חברה להיכרות הדדית ולחיפוש מחנה משותף? או אולי כפי שרבים מדמיינים, שכולם יקבלו את דרכה של זהות אחת שלי ואז נהיה מאוחדים. בפועל, אחדות היא קלישאה שכולנו מדקלמים בזמן שאנחנו עסוקים במרץ בסכסוך הזהויות. כדי להתחיל במסע לעבר אחדות מעשית, עלינו להגדיר בצורה פחות תמימה ויותר מציאותית מהי בכלל אחדות. עלינו לשאול מה הפרקטיקה של האחדות, איך האחדות נראית, איך האחדות עובדת. בפרק הזה אנחנו ניקח את מושג האחדות ממומרי הקשת בענן ונביא אותו אל קרקע המציאות דרך המושג לכידות תפקודית. המושג הזה הוא תרגום של סיסמאות האחדות, הסכמה, שבט אחים, ערבות הדדית, לכדי פרקטיקה פוליטית ברורה שחייבת להחליף את הפרקטיקה הרעילה הנוכחית. אנחנו נסביר מהי לכידות תפקודית ומה ההבדל בינה לבין מושגים אחרים של אחדות, איך עושים לכידות תפקודית, מהם התנאים שבהם היא תופיע ובהם התנאים שבהם היא מתפרקת, ובעיקר, מדוע לכידות תפקודית צריכה להיות הבסיס והמטרה של קוד ההפעלה החדש של המשטר הדמוקרטי בישראל. מהי לכידות תפקודית? לכידות תפקודית היא היכולת של אנשים, יחידות ארגוניות או זהויות, לפעול בצוותא ובצורה מתואמת לצורך השגת מטרות משותפות. פשוט מאוד. יש לשים לב שהדגש בלכידות תפקודית הוא על הפעולה המשותפת והמתואמת. לא על חיבה, לא על הסכמה, לא על אהבה, אחידות או דמיון באמונות או בדעות. לא צריך להיות חברים או לחשוב אותו דבר. לא צריך לחתום על מסמך הסכמות על מנת להיות בצוות יחידה או ארגון שמתפקד בלכידות. מה שחשוב להבין הוא שלכידות תפקודית היא מצבית. היא מתרחשת בתנאים מסוימים, ושהתנאים הללו משתנים או נעלמים, היא יכולה להתפוגג. כאשר כללי המשחק הנכונים מתקיימים, לכידות תפקודית יכולה להתקיים גם בין זרים מוחלטים, יריבים מרים ואפילו שונאים. במצבים כאלה, כולם מנגנים את תפקידיהם יחד מתוך אותו דף תווים, והתזמורת מפיקה מוזיקה ערבה לאוזן. אבל שהתנאים האלה נעלמים, הלכידות יכולה להתפורר ולהפוך לבלבול ותפקוד כאוטי, כמו תזמורת שבה כל אחד מנגן מה שבא לו, מתי שבא לו. התוצאה היא קקפוניה, צורמת, ואנחנו יודעים כמה גרוע זה נשמע. לכידות תפקודית יכולה להתקיים ברמות שונות. לכידות תפקודית מסדר נמוך, במצב זה לכל אחד יש תפקיד מוגדר מראש, והפעולות מתבצעות בדיוק בזמן ובמקום הנכון. זו לכידות מכנית, כמו מכונה משוכללת שבה כל חלק פועל בדיוק כפי שתוכנן. יש גם לכידות מסדר גבוה. זה מצב שבו נוצר מרחב סובייקטיבי משותף בין המשתתפים, מעין קרבה מעשית שבה כולם על אותו דף. במצב הזה הפעולות מתואמות מתוך הבנה הדדית ושיתוף פעולה טבעי. זוהי חוויה עילאית של עבודת צוות שבה פתרון בעיות, יצירתיות, המצאות, זורמים מתוך הקבוצה. זהו מצב שבו נדמה שאין גבול למה שאפשר להשיג יחד. מצב כזה ניתן לקרוא לו גם כקרבה אינטימית. אני באופן אישי חושב שהיכולת הזאת היא עם כל היכולות האנושיות. היכולת לפעול במתואם, במשותף, באופן יצירתי, ביחד כדי להשיג מטרה, היא הבסיס להישרדות של קבוצות אנושיות, וגם הבסיס להישגים הגדולים ואולי המפוקפקים של המין האנושי שהגיע לשליטה הרסנית בטבע. אני חושב שהיא צריכה להיות הערך המרכזי בחיים שלנו. אני חושב שאנשים שואפים ומחפשים להיות במצב של לכידות תפקודית מסדר גבוה, מעצם טבעם כבני האדם. משולש הזהב של הלכידות התפקודית. הכל טוב ויפה, אבל חשוב לזכור שלכידות תפקודית היא תופעה מקומית וזמנית. היא אינה קיימת בכל הקבוצות, הארגונים או הצוותים, ואפילו אותם צוותים ויחידות יכולים לעבור בפתאומיות ממצב של פעולה מתואמת ולכידות תפקודית למצבים של פירוקיות, קונפליקטים וחוסר תאום. כל זוג שחווה מריבה מכיר את התופעה הזאת היטב. השאלה המרכזית היא מה גורם לעבור ממצב של פירוקיות תפקודית למצב של לכידות תפקודית. באילו תנאים נוצרת הלכידות התפקודית? מהם כללי המשחק שמחייבים אנשים, זהויות או קבוצות לפעול יחד בצורה מתואמת ויעילה? השאלה הזאת ריתקה אותי במשך שנים, מאז שאני התחלתי לחקור כיצד חיילים, מפקדים ואפילו ארגונים שלמים שנפגשים לראשונה מצליחים לשתף פעולה באופן מושלם במבצעים צבאיים. במיוחד סקרן אותי להבין כיצד נוצרת לכידות תפקודית בתנאים של רב זהות. בסביבות שבהם נפגשים אנשים מרקע חברתי שונה ומרוחק, אך מצליחים לתפקד ביחד בצורה יוצאת דופן. דמיינו למשל ג'ם סשן של כמה מוזיקאי ג'אז מארצות שונות, ליד בריכה במלון באלת, ואני ראיתי לא מעט כאלה. הם לא רק מנגנים יחד, אלא הם מאלתרים באופן מופלא, כאילו תיאמו מראש כל צליל. או חישבו על יחידות המילואים במלחמה האחרונה, יחידות המורכבות מזהויות חברתיות ישראליות שבשגרה כמעט ונמצאות על סף עימות פנימי, אך בתוך הצבא פעלו בהרמוניה, באפקטיביות ובתחושת אחדות ולכידות יוצא דופן. דמיינו צוותים רפואיים, בינלאומיים, הנפגשים לראשונה באזורי אסון, או קבוצות כדורגל בפרימייר ליג שמצליחות לייצר כדורגל עילאי הדורש תאום מושלם והבנה הדדית, כל זאת בין שחקנים מכל קצוות העולם שאפילו לא מדברים את אותה שפה. הדוגמאות לא נגמרות. צוותי מטבח במסעדות יוקרה, מלצריות בבר עמוס, צוותי מחקר ופיתוח בתאגידים בינלאומיים. כולם מציגים את אותו נס של לכידות תפקודית בתנאים של רב זהות. במהלך השנים חקרתי לעומק את התופעה הזאת, ואני מאמין שישנם שלושה תנאים מובהקים שבהם מתרחש נס הלכידות התפקודית. אני מכנה אותם משולש הזהב של הלכידות. תנאי ראשון, מטרה משותפת וברורה. המטרה חייבת להיות כזו שהיא טובה לכולם, מתאימה לכולם, ושכולם מרוויחים מהשגתה. באותה מידה, כישלון בהשגת המטרה צריך לפגוע בכולם באופן שווה. התנאי הזה יוצר מחויבות משותפת והבנה הדדית של חשיבות שיתוף הפעולה. תנאי שני ללכידות תפקודית, פרקטיקה מכלילה. על הפרקטיקה, אותו הדבר שכולם עושים ביחד, היא צריכה להיות שוויונית, כך שכולם יכולים להשתתף בה, באותם תנאים. אסור שהפרקטיקה תדיר מישהו, תפגע בו או תגרום לו להרגיש נחות, מושפל או מוגבל. כל המשתתפים צריכים להרגיש שהם תורמים ומשתתפים בצורה מלאה ושווה. תנאי שלישי, קוד פעולה חזק. לכל המשתתפים צריך להיות ידע פרקטי, ברור ומפורט, ידע המוטמע בגוף ובתודעה של כולם, אודות המשימה. הידע הזה צריך להיות מפורט מאוד, מכיל הרבה מאוד מצבים ותגובות. הוא צריך להיות משותף ודומה בין כולם, כלומר שאין פערים בתפיסות הידע הזה או ביישום שלו, שהוא בלעדי למטרה המשותפת, כך שברור שהידע הזה הוא הכלי היחיד שבו משתמשים לעבודה המשותפת, ושאין מקום להכניס קודים או כללי משחק אחרים מהבית לאיך אנחנו עושים את הדברים. בתוך משולש הזהב הזה, כאשר התנאים האלה מתקיימים, מתרחש הנס של הלכידות התפקודית. למעשה מתרחשים כמה דברים. קודם כל, מפגש בין זהויות שלעיתים עשויות להיות יריבות, מתחלף במפגש בין תפקידים, או טוב יותר בין בני אדם. כלומר, המפגש מתנהל לפי כללי המשחק שמשחקים בין התפקידים, ולא לפי כללי המשחק של המאבק בין הזהויות. הגיוון בזהויות לא מהווה עוד חסם לשיתוף פעולה במצב הזה, אלא מקור לסקרנות הדדית ולצבע תרבותי. במקום לעורר קונפליקט, הוא הופך לפונקלור שמעשיר את החוויה המשותפת. דבר שלישי שקורה כאשר התנאים האלה מתקיימים, כל הזהויות מרגישות שייכות למשחק, שותפות במשחק ובעלות עליו. הפרקטיקה שייכת לכולם, כי קשה להרגיש ניכור כאשר יש תחושת בעלות אמיתית. גם אם לא מתפתחת חיבה רגשית, אמון מלא או קרבה בין הזהויות, קיימת הבנה שכל אחד תלוי בשני כדי להצליח לפתור בעיות משותפות. במובנים רבים, זו הגדרה הבסיסית ביותר של ערבות הדדית. ובעיקר, זה עובד. כאשר שלושת התנאים של משולש הזהב מתקיימים, שיתוף הפעולה והתאום ההדדי מגיעים לרמות תפקוד גבוהות במיוחד. הקבוצה פועלת ביעילות, בחיבור, בתיאום, והתוצאה היא לא רק עבודה משותפת, אלא גם הצלחה משותפת. לא אחדות, לכידות, תפקודית. כשמבינים לעומק מהי לכידות תפקודית, אפשר להשתחרר מהשיח הנאיבי על אחדות העם, ולהתחיל לחשוב בצורה מציאותית ומעשית יותר, על האופן שבו אחדות לאומית יכולה וצריכה לעבוד. קודם כל ברור לנו מה אחדות העם איננה. היא לא זהות אחידה ומוסכמת. אחדות לאומית אינו מצב שבו כולם מסכימים על זהות, אמונה, ערכים, סמלים או על דרכה של המדינה. בחברה הרב זהותית הסכמה בנושאים כאלו היא בלתי אפשרית ולכן היא חלום באספמיה. אחדות היא לא רגשות חיוביים בין כולם. אחדות לאומית אינה תלויה בכך שכולם מחבבים זה את זה או לפחות לא מתאהבים זה את זה. לכידות תפקודית אינה עניין רגשי. אפשר לתפקד יחד בצורה מושלמת גם ללא חיבה או אהבה או אפילו היכרות מוקדמת. אחדות לאומית היא לא חברות או ערבות הדדית, זאת אומרת אחדות במצב רב זהות אינה בהכרח מצב שבו כולם חברים של כולם ועוזרים זה לזה. בחברת רב זהות אין צורך להתערבב, אין צורך להיות חברים. הצורך הוא שהזהויות לא יפריעו זו לזו רוב הזמן ויפגשו לקבל החלטות בהסכמה במגוון צר של נושאים פרקטיים משותפים. יש דבר כזה. הדיבורים, הסיסמאות והיוזמות תחת הכותרת אחדות יכולים לשמש כפעילות תנאי מענה כל זמן שהם לא מתמקדים בבעיה האמיתית, השיטה המשטרית. שם תמונה בעיית האחדות, השיסוע והפילוג. ברמה הארגונית והבין אישית נראה שאנחנו מסתדרים כרגע לא רע. אין צורך בפגישות אינסופיות, דיונים מעייפים או הסכמות מלאכותיות על ערכים משותפים. המרחב הזה אינו המקום שבו בעיית אחדות באה לידי ביטוי. כדי להתמודד באמת עם בעיית האחדות הלאומית, יש לכוון את המאמץ אל הגורם המרכזי שמייצר אותה, המבנה המשטרי. יש להחליף אותו במבנה חדש, הכולל פרקטיקות לקבלת החלטות המבססות שיתוף פעולה בין נציגים פוליטיים של הזהויות השונות, שמבססות תאום, הסכמה ומטרות משותפות. במילים אחרות, עלינו לכונן מערכת שמקדמת לכידות תפקודית. כולנו מכירים ומכירות את האפשרות להגיע ללכידות תפקודית ברמות הבין אישית והמוסדית הארגונית. אנו חווים מפגשים עם לכידות תפקודית פעמים רבות, הן בחיי היומיום שלנו והן במסגרת מוסדות וארגונים. אבל בפוליטיקה, הצירוף לכידות ופוליטיקה נראה כיום כמו אוקסימורון מוחלט, שתי מילים עם משמעות הפוכה. זה אחד הנזקים הגדולים של סכסוך הזהויות הגדול. היסטוריה ארוכה של אלימות בין גושי הזהויות משאירה את כולנו במצב של חוסר אמון, חשש וספק כלפי האפשרות שהדמוקרטיה המבוססת על לכידות תפקודית בין זהויות פוליטיות יכולה בכלל להתרחש במדינת ישראל. אנחנו שקועים כל כך עמוק בסכסוך הזהויות עד שקשה לנו לדמיין או לחשוב כיצד ייראו חיים פוליטיים אחרים, חיים שבהם אנחנו חושבים לא רק דרך הפריזמה של הזהות שלנו, אלא דרך משקפיים רחבות יותר של טובת הכלל. אבל יש דבר כזה. למרות הספקנות, ישנן שיטות משטר שכללי המשחק שלהם מבוססים על שיתוף פעולה והסכמה בין הזהויות השונות, ולא רק על תחרות על השלטון. השיטות האלה אינן חדשות, הן פועלות בגרסאות שונות במדינות בעלות אופי פדרטיבי, שבהם בריתות בין זהויות או מחוזות גיאוגרפיים היו הבסיס להקמת מדינות לאום יציבות. הן גם הצליחו לפתור סכסוכים אתניים במקומות שבהם התפרקות נראתה בלתי נמנעת. אלמנטים של משטרים המבוססים על לכידות תפקודית ניתן למצוא מארצות הברית ועד רואנדה, משוויץ ועד צפון אירלנד. במדינות רבות שיטות אלו הצליחו להתמודד חלקית או באופן מלא עם אתגרי הרב זהות. כל מה שצריך לעשות הוא להתאים את העקרונות והמבנים האלה לצרכים ולנסיבות הייחודיים שלנו. דמוקרטיה אמיתית. השיטה המשטרית החלופית, דמוקרטיית הלכידות הזו, שאותה ננתח בהרחבה בפרק הבא, אינה רק פתרון פרקטי לשיקום המפעל הציוני במציאות של רב זהות קיצונית. בעיניי זו אידאה בפני עצמה, ערך מרכזי, שצריך לעמוד בבסיס כל משטר דמוקרטי, ובוודאי משטרים המתמודדים עם אתגרי הרב זהות. המהפכה הצרפתית טבע שלושה ערכי יסוד של הדמוקרטיה המודרנית, שוויון, חירות, אחווה. בעוד שהדמוקרטיות המודרניות נטו להדגיש את השוויון או את החירות, הם כמעט התעלמו מהאחווה. דמוקרטיה מבוססת על לכידות תפקודית משלבת את שלושת הערכים האלה. כל אחד מהם עומד בפני עצמו וביחד הם יוצרים את השלם. לכן לכידות תפקודית היא דמוקרטיה אמיתית, ודמוקרטיה אמיתית היא לכידות תפקודית. אם תשאלו אותי למה אנחנו צריכים דמוקרטיה, לא ענה לכם באידאלים מופשטים שנשמעים נהדר בהרצאות באוניברסיטאות אמריקאיות. אנחנו לא צריכים דמוקרטיה כדי לממש ערכים ליברליים או שמרניים. זה לא העניין. אני כלל לא חושב שדמוקרטיה ליברלית או שמרנית הם פתרונות טובים או עולמים למצב הרב זהות הייחודי שלנו. בכל מקרה, שתיהן נמצאות במצב של התפוררות מתקדמת גם ברחבי העולם. אנחנו לא צריכים דמוקרטיה כדי לשמור על זכויות מופשטות של אינדיבידואלים מפני עריצות המשטר, כמו הדמוקרטיה הליברלית, או כדי לשמור על החופש של בעלי הכוח להפעיל את כוחם, כמו בפסבדו דמוקרטיה השמרנית. אנחנו צריכים דמוקרטיה כדי לממש את הזכות הבסיסית של כל בני האדם לשיתוף פעולה, לתאום ולקרבה אנושית. זאת זכות שמבוססת גם על הכמיהה היהודית העתיקה לאחדות העם. בפרק הבא נראה כיצד משטר דמוקרטי המבוסס על לכידות תפקודית נראה, ואיך ניתן לתרגם את הרעיון למציאות משטרית שתשרת את החברה הישראלית המורכבת.